אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה וחודש טוב ומבורך. השבת אנחנו קוראים את פרשת קורח, והיום אנחנו גם מציינים חודש חדש, ראש חודש תמוז, ואנחנו תפילה ותקווה שמה שאמרנו הבוקר בתפילת מוסף, והיא החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, יהיה אכן כפשוטו, כפי שאנחנו מבקשים כולנו מתוך לב שלם ונכונות לזכות ולראות אכן בסוף וקץ לכל צרותינו. והפרשה שלנו, פרשת ויקח קורח, אומרת לנו התורה בלשון זו, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. יש לנו פה ייחוס בין מספר דורות, אבל חסר פה את הייחוס החשוב ביותר, בין יעקב או בין ישראל. ואכן רש"י מביא את המדרש תנחומה, ולא הזכיר בן יעקב שביקש רחמים על עצמו, שלא יזכר שמו על מחלוקתם, שנאמר בקהלם אל תחד כבודי. אבל מוסיף רש"י עוד בשם המדרש, ואיכן נזכר שמו על קורח? בהתייחסם על הדוכן בדברי הימים, שנאמר בן אבי אסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. אם כן, המדרש מסביר לנו מדוע שמו של יעקב נפקד מהייחוס שלשלת הדורות של קורח. אבל רבנו בעל האור החיים הקדוש שואל במקום, אם כן עד רבה היה קשה לבוא ולומר, אנחנו הרי יודעים שיש כלל ידוע מפורסם, שכששמו של אדם נזכר, ויש לנו דורות נוספים של הורים ולמעלה בקודש, אז אנחנו יודעים שאם שמו של האדם הוא של אדם רשע, זה בדרך כלל מהווה הוכחה שגם כל הדורות האחרים שהם סתמיים ולא יודעים עליהם מדי הרבה, גם הם רשעים כמוהו. ולהבדיל, אם שמו של אדם צדיק ומעליו הורים שלא יודעים את מעמדם, כי הם מוכרים לנו פחות, אז היותו של אדם צדיק ומופיע ברשימת הדורות, זה מוכיח לנו שכולם צדיקים היו. וחז"ל מביאים את הדוגמאות, ישמעאל בן נתניה למשל, רשע, אז זה סימן שגם אביו היה רשע. ולעומת זאת אנחנו מוצאים את בצלאל בן אורי בן חור, זה מראה שכולם היו צדיקים וכו'. ואם כן, כאן היה מקום לכאורה לשאלה, אם אנחנו מכירים את קורח מפרשתנו כמי שמופיע כדמות שלילית, אז לכאורה, איך אפשר יהיה למנות אותו יחד עם בן יצהר, בן קהת, בן לוי ואפילו בלי בן ישראל? שלא לדבר על כך שבדברי הימים הוא מופיע תחת השם בן קהת, בן לוי, בן ישראל. והרי כל השלשלת הזו היא שלשלת של צדיקים, אז איך אם כן אפשר יהיה להבין את זה שקורח מופיע יחד איתם באותה רשימה? חשוב להדגיש ולומר בהקשר לתשובה את הדבר הראשוני שישנו. מדי פעם אנחנו אוהבים להשתמש במושג של קורח או קורח ועדתו כדבר שלילי, ובצדק. חז"ל הרי בעצמם אומרים, זוהי מחלוקת שינה לשם שמיים, זוהי מחלוקת קורח ועדתו. בכל הזמנים, בכל העיתות, גם בימים אלה בעלי תפוחות משמעותיות בזירה הפוליטית ואחרות, אנחנו הרבה פעמים שומעים את הייחוס של קורח בהקשרים כאלה ואחרים. חשוב להדגיש לעצמנו ולומר, מדובר פה בדור דעה, מדובר פה בדור שראה את קריאת ים סוף ואת מעמד הר סיני, מדובר פה בדור דעה שאין לנו כלל הבנה ויכולת להבין את המושגים הנעלים שלהם. אנחנו מדברים על זה רק במשמעות הנקרא לזה לצורך העניין מטאפורית, נקרא לזה לצורך העניין משהו סמלי כמשל ודוגמה, אבל שלא נחשוב לרגע שמדובר בהשוואה כלל לקורח ועדתו, שהיו בוודאי אנשים מורמים מעם. זה חשוב להדגיש במאמר מוסגר בראש ובראשונה. ולענייננו, בספרים כתוב לנו שיש לנו בעיקרון רצון לעלות, להתרומם לכל אחד מאיתנו. גם לקורח הייתה את התשוקה הזאת. הוא רצה להיות מרומם יותר. הוא אמנם לוי, אבל למה להיות רק לוי? הוא רצה להתרומם, להיות כהן, אולי אפילו כהן גדול. הוא רצה להיכנס לפני ולפנים, לקבל את אווירת הרוממות והקדושה, שרק אדם שהוא במעמד של כהן או כהן גדול יכול לעשות. ישראל ולוי אין להם את היכולות הללו. הבסיס לרצון ולתשוקה הללו הוא בסיס מאוד מאוד חיובי. הרצון לעלות, להתרומם, הוא בסיס חיובי. קינת סופרים תרבה חוכמה ועוד מושגים כאלה ואחרים שמצאנו בספרים הקדושים. אלה בוודאי בעלי רצון חיובי, הרצון להתעלות. עד כדי כך שחזל במדרש מביאים לנו, אמר רבי לוי למה חלק קורח על משה רבינו, הוא אמר אני בנו של יצהר, יצהר זה הרי שמן, קורח בן יצהר, ולכן אני מרגיש צורך ללכת ולעשות את אשר אני עושה. מה מיוחד ביצהר? יצהר, שמן, זה דבר כזה שאם אתה תשים אותו בסיר של מים ותשים עליו כמה טיפות שמן, הם תמיד יעלו למעלה. כך שבעצם קורח בעצם מבטא את הרצון שלו. הרצון שלו לעלות, להתעלות, להתרומם, להיות למעלה. בבסיס זה דבר מאוד חיובי. ובפרט כשמדובר במושגים רוחניים, מה יכול להיות ישר מה שלקנה בזה שהוא כזה, להיות תלמיד חכם כמוהו ויותר ממנו. הוא צדיק, הוא ירא שמיים, להיות כמוהו ועוד יותר. ודאי שהדבר הזה בבסיסו הוא בסיס חיובי. ויש אם כן להניח שקורח לפחות בתחילת דרכו, בוודאי חשב על זה מתוך רצון חיובי כן ואמיתי. אבל ראיתי בספר ברכת שמעון של הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון שהוא בא ואומר שהבעיה של קורח הייתה שהוא חצה את הקו האדום, הוא חצה את הגבול. ההשתדלות הרצויה להתעלות היא כמובן השתדלות מאוד חיובית, אבל לא ככל שזה מגיע ומתנגש ברצונה של התורה. וברגע שהקדוש ברוך הוא בחר באהרון הכהן להיות הכהן הגדול, אז עם כל הרצון שלך להתרומם, להתקדש, אתה לא יכול לחלוק על מה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו קבע. לעלות, להתעלות, אין דבר גדול מזה. הרצון והשאיפות הללו שמלווים את כולנו הם דבר מאוד חיובי. אבל זה רק במסגרות של תורה ולא במסגרות של שלילה. ולכן, ניתן אולי בזה לשייך גם את הרמז למה שאנחנו נמצאים היום בראש חודש תמוז. מי שיעיין בסידורים ימצא שעל הסיום של תפילת מוסף של ראש חודש ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, יש ברוב הסידורים את הצירופים על פי הקבלה של בעל הבני סוסחור שמביא זאת מקדמונים, את צירוף שם הוויה יוד קי וו קי של ברוך אתה השם, וכל פעם זה מפסוקים אחרים. הפסוק הכי ידוע זה של ראש חודש ניסן, שם הפסוק הוא ישמחו השמיים ותגל ארץ, ראשי התיבות י' ק' ו' ק', שם הוויה, וזה הדבר הנעלה ביותר כי הוא גם נעשה אז על פי הסדר, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ביתר הפסוקים המובאים שם, הצירופים מופיעים בצורות שונות. בראש חודש תמוז, הצירוף של ברוך אתה השם יוצא מהפסוק של וכל זה איננו שווה לי. זה איננו שווה לי, סופי התיבות הם שם הוויה, יוד קי וו קי. וכאן יכול כל אחד לבוא ולשאול, שם הוויה יוד קי וו קי, אנחנו לוקחים לצירוף של ראש חודש תמוז? הרי את הפסוק הזה אמר אמן הרשע במגילת אסתר, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי שבשער מלך. והתשובה היא כן, בעצם העיקרון הנובע מהפסוק הזה הוא עיקרון נעלה, שאדם לא יכול ואסור לו להסתפק במה שהוא, אלא הוא צריך תמיד לשאוף ליותר, בוודאי בעניינים של רוחניות, וכל זה איננו שווה לי להסתפק במה שיש בעניינים רוחניים, לומר אני עושה מספיק? לא. תמיד צריך לשאוף להיות, כל זה איננו שווה לי, אני רוצה יותר. ברמת העיקרון אין דבר טוב מזה. בחסידות היו אומרים על הפסוק, ארץ אוכלת יושביה, מה שראינו בשבוע שעבר בפרשת שלח על המרגלים, מה זה אוכלת יושביה? שיושבים על עצמם, יושבים על מעמדם, יושבים על מכונם בלי לרצון להתקדם ולהתרומם, אלא מסתפקים במה שיש. ארץ אוכלת יושביה, ארץ ישראל לא מוכנה לאכול, להחזיק את אלה שהם כאלה שיושבים על מכונם והם מרגישים אני מספיק טוב, צריך תמיד לשאוף ליותר. אבל יחד עם זאת צריך לזכור שבפסוק הזה איננו שווה להיספי התיבות שם הוויה. הכל להוסיף, להתרומם, כל זה איננו שווה לי, לא להסתפק במה שיש, אבל בתנאי שזה חתום בשמו של הקדוש ברוך הוא. הווה אומר, כל זמן שזה לא מתנגש ברצון הבורא, אבל אם אתה רוצה להתרומם מעבר למה שהבורא מצפה ממך ומתיר לך, זה לא, בשום פנים ואופן לא. וזו אם כן בעצם הייתה טעותו של קורח. קורח במקור רצה ברצונות חיוביים מאוד. לעלות, להתרומם, להתקדש, אין דבר טוב וגדול מזה. הרי בעצם כל הווייתנו בעולם היא כזאת. אבל באיזשהו מקום יש קו אדום. והקו האדום הזה הוא קו שאותו לא חוצים. וזה הרצון לעשות כנגד רצון הבורא. אם נרצה נגלה שגם אצל יעקב אבינו מצאנו בעיקרון את אותו דבר. הרי יעקב אבינו בעיקרון גנב כביכול את הברכות מעשיו אחיו, כי יצחק התעתד לתת לו. כך עוד לפני כן מצאנו גם אצל יעקב אבינו עוד משהו, כשהוא קנה את הבכורה מעשיו שהוא היה בכור. אמנם יעקב היה בכור ראשון ליצירה, אבל הוא לא היה בכור ראשון ללידה. ובכל זאת, אנחנו רואים פה את יעקב אבינו. היה מקום אם כן לכאורה לשייך את קורח ליצהר, קהת, לוי וגם לישראל, גם ליעקב. כי גם יעקב אבינו נראה לנו לכאורה במבט ראשוני כאילו הוא עשה משהו שאינו ראוי. הוא רצה לעלות, הוא רצה להיות בכור, הוא רצה להקריב קורבנות, אבל בדרך שהיא לא לגמרי חלקה. על זה בא רבנו בעל השערי תשובה בשולחן ארוך בסימן תף פי ב' ומביא משם קדמונים מספר איגרת שמואל ומרבי מאיר ארמה שעל זה צריך לקרוא את הפסוק כך: מחמס אחיך יעקב תחסך בושך. וזה הולך על יסב הרשע. בא הכתוב אם כן הנביא ואומר, ממה שנראה היה כאילו יעקב עשה לך חמס, חמס אותך, גנב ממך את הברכות, שהוא גנב ממך את הבכורה, בדרך שהיה בה איזושהי תחושה של כביכול משהו שאינו חלק, דע לך עשיו, מזה תחסך בושה. מי שצריך להתבייש זה אתה עשיו. כשיעקב אבינו רוצה לקנות את הבכורה והוא מבקש להתרומם על ידי הבכורה ומוכן לשלם עבורה הרבה, ואתה אומר למה זה לי בכורה? אתה מזלזל באותם קניינים מורמים מעם שהוא כל כך משתדל עבורם, מזה גופה ניתן להוכיח עד כמה שאתה עשיו תחסך בושה. אם כן בעיקרון הרצון לעלות, להתרומם הוא בוודאי חיובי. הבעיה מתחילה כשזה חוצה חלילה את הגבולות המותרים, וזו לכאורה בעייתו של קורח בפרשתנו. לעלות? עד רבה. לעלות במסגרת המותר? בוודאי. לחצות את הגבול? חלילה וחס. שבת שלום וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.